רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו שמחים להיות כאן כמדי יום רביעי בין השעות 12 ל-1 בתוכנית כי אני חייל, ואתם כמו שאתם מבינים על רדיו סול, ואנחנו כאן עם מרואיין שהגיע לאולפן כדי לתת לכם ככה מידע על אפשרויות חדשות, אפשרויות מעניינות אפילו אפשר להגיד, לשירות של חיילים וקצינים בצהל, אופציות שחלקן נפתחו כבר לפני כמה זמן וחלקן ממש בתקופה האחרונה והן יחסית חדשות, אופציות שיכולות להתאים למיועדים לשירות שגם מחפשים להפעיל את הראש וגם מחפשים לתרום למאמץ הביטחוני והמלחמתי. יהיה מעניין, זה בטוח, אבל לפני זה אנחנו נשמע את ההולי טיפ. בואו נשמע את הג'ינגל ואז ההולי טיפ.
עכשיו הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מתחיל בחידה. למה הפסקת סיגריה במהלך חקירת מצ"ח עלולה להיות בעייתית עבורכם כנחקרים? אז תחשבו רגע על סיטואציה שנגיד משעה 9 בבוקר עד שעה 12 נחקרתם, ומודיע לכם החוקר בשמחה ובססון, שעכשיו אתם בהפסקה, הולכים רגע להפסקת שירותים, הפסקת צהריים, אחרי זה, למשל, הפסקת סיגריה, אתם יושבים בפרגולה, ויושב חייל או חיילת יחד איתכם, ושומר עליכם שלא תסתובבו סתם בבסיס, ומתחיל לפתח איתכם איזושהי שיחה, תגיד אחי, למה אתה פה, מה רוצים ממך, מתי אתה הולך הביתה, מתי זה נגמר. שאלה היא, האם אתם מנהלים את השיחה הזאת, משתפים פעולה, או שאתם שותקים ולא עונים לאותו חייל. אני אומרת לכם, מניסיון של כמעט 30 שנה, שמרבית האנשים כשמתחילים לנהל איתם שיחה כזאת, היא פשוטה, רגילה, כאילו חברית, עונים, משתפים פעולה. אני פה כי ככה וככה, מתחילים לדבר. המלצה שלי היא, אל תיפלו בפח. כל עוד אתם בבסיס מצח, אין שיחות חבריות, אין שיחות חולין, ואין דברים שהם מקריים. אתם לא יודעים מי זה החייל או החיילת האלה שיושבים ומדברים איתכם, וגם אם אתם יודעים מי הוא או מי היא, אתם לא יודעים מה מטרת השיחה. עצם העובדה שהשיחה מתנהלת, נגיד בפרגולה, במהלך הפסקת סיגריה או הפסקת מים, לא אומרת שאי אפשר אחרי זה להיכנס למשרד ולהעלות את כל הדברים שרשמתם על הכתב ולכתוב אותם, ובעצם לעשות בהם שימוש כנגדכם בחקירה או אחר כך כשמתקבלת החלטה. אז כמו שאמרתי, כל עוד אתם בבסיס החקירות, הכל פוטנציאלית יכול להיות חקירה. אל תהיו תמימים, אל תיפלו בפח. יש לכם משהו להגיד? דברו עם החוקר. במהלך החקירה, כשהדברים שלכם נכתבים, ואתם רואים מה נכתב ומה נאמר, וגם חותמים על זה בסוף. אז עד כאן בעניין הזה, ושיהיה לכם המון בהצלחה. וכמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נאמר צהריים טובים לרב סרן טף. מה שלומך?
בסדר גמור, רולי. צהריים טובים.
צהריים טובים, נציג אותך ונגיד שאתה לא סתם רב סרן טף, אתה ראש תוכנית הרזים בחטל. ונראה לי שהשאלה הראשונה המתבקשת היא מה זה חתל? מה זה הראשי תיבות המפחידים האלה?
אז קודם כל אני אגיד תודה, כיף ומרגש להיות פה, ותודה על ההזדמנות לבוא ולשתף. אז החתל זה ראשי תיבות כמו כל דבר בצהל.
ברור.
זה חטיבה טכנולוגית ליבשה.
אוקיי.
אנחנו הארגון הטכנולוגי הגדול היום בצהל, סדר גודל של 5,000 משרתים בסדיר, רק ככה כדי לסבר את האוזן.
מה זה אומר חטיבה טכנולוגית? מה עושים שם?
אז אנחנו אחראים על פיתוח של אמצעי לחימה לכוחות היבשה.
אוקיי.
אנחנו גוף חטיבה בעצם תחת אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, שבעצם שם אנחנו מקבלים את הדרישות המבצעיות מהשטח, ויודעים לתת מענה טכנולוגי הנדסי לצורך המבצעי.
תן לי דוגמה, כדי שלא נדבר ככה, מה זה אומר לתת מענה טכנולוגי לצורך מבצעי?
אז כמו שאתם רואים הרבה פעמים בחדשות, בעצם כל מערכת אמל"ח זה אמצעי לחימה, שנמצא בשטח, בשדה הקרב, עבר תחת הידיים שלנו, זה יכול להיות מגוון מאוד מאוד רחב של דברים, בין אם זה טילים או טנקים או רכבים, מהנעליים של החייל ועד הנשק שהוא נושא איתו בקרב והמשקפת שהוא לוקח איתו. אז כל הדברים האלה בעצם עוברים תחת הידיים שלנו.
מה זה אומר שהם עוברים תחת הידיים? כי אנחנו מכירים את זה שיש תעשיות, אז אני מניחה שאם זה אמצעי ראיית לילה, אז אולי פיתחו אותו איפשהו לא יודעת, ברפאל, סתם אני זורקת. איך זה קשור אליכם?
אז בעצם יש תהליך של פרויקט, איך בעצם פרויקט נולד, הוא מתחיל מזה שיש פער ויש איזשהו צורך אצל חיילים בשטח, זה יכול להיות צרכים מאוד מאוד מגוונים, אז אנחנו, התפקיד שלנו זה בעצם לקחת את הצורך הזה, מה החייל צריך בשטח, ולאפיין אותו מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, אם חייל צריך לראות לאיזה מרחק מסוים או שהוא צריך לנווט בשטח, אז אנחנו נדע מה המיתר, באיזה שדה קרב הוא נלחם, ואז אנחנו נדע לאפיין את אותו מערכת. אחרי שאנחנו בעצם מוצאים אפיון כזה, שזה בעצם סט של דרישות, אז יש שתי אפשרויות. או שאנחנו בעצמנו נפתח אותו עם יכולות שפותחו בתוך החטיבה הטכנולוגית, או שאנחנו נלך יחד עם משרד הביטחון לחברה חיצונית, בתהליכים כאלה ואחרים, והם יפתחו עבורנו. כשאנחנו אלה שבעצם מנהלים את הפרויקט ומגדירים לתעשייה, איך המוצר בסוף יראה, מה האילוצים, אם עכשיו צריך משקל מסוים, כי החייל לא יכול לסחוב כל משקל, או אם הוא צריך להיות בגודל מסוים כדי שלא יחשוף את החייל. אז באמת יש הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו לוקחים אותם בחשבון, ויודעים על פיהם לעשות תכנון ואפיון של המוצר, ובסופו של דבר אנחנו גם אחראים למסור את המערכת הזאת לחייל בשטח, שזה אומר גם להדריך אותו, גם להסביר לו מה המגבלות של אותה מערכת, לבדוק אותו ולנסות אותו בתנאי שטח. בעצם כל השלבים האלה של הפרויקט, אנחנו אחראים עליהם, ואנחנו מבצעים אותם לפעמים גם בידיים.
הסברת לנו מה זה החתל, הסבר ככה ממצא. מה זה תוכנית הרזים? דיברנו על זה שאתה ראש תוכנית הרזים, אז זו תוכנית חדשה? מה זה התוכנית הזאת?
תוכנית הרזים בעצם זה פיתוח של סימולטור חדשני ופורץ דרך. מאוד מאוד קשה ככה על רגל אחת לתאר אותו, אבל אם אני אצטרך להמחיש למאזינים שלנו מה זה הרזים, זה בעצם סימולטור כמו גיימינג, צורך העניין, שבו מי שמתאמן, אותו לוחם שמתאמן, בעצם מדמה את מה שהוא הולך לפגוש בשדה הקרב. בארזים, בעצם אנחנו מאפשרים ללוחם להילחם בשטח, להתאמן בשטח, בניגוד לגיימינג שאותו שחקן נמצא מול הפלייסטיישן שלו, אבל אצלנו השחקן נמצא בשטח, וכל מה שקורה לו, וכל מה שהוא עושה, קורה בעולם הווירטואלי.
שזה אומר ש... מה זה אומר שהוא נמצא בשטח מבחינתך? הוא יכול גם לשבת פה באולפן, והסביבה שלו היא וירטואלית, מה זה, כמו משקפי VR כאלה?
זה הרבה יותר חדשני. זאת אומרת, יש סימולטורים שבהם המתאמן, אותו לוחם, נמצא באמת בחדר ממוזג עם כוס קפה ועם ג'ויסטיק, ושם הוא נלחם. לצופים, למאזינים הצעירים זה ישמע יותר כמו PUBG, אבל בסוף היכולת של מתאמן שהוא נמצא בתוך חדר ממוזג לחוות את שדה הקרב היא מאוד מאוד מוגבלת. הוא יודע לקבל החלטות מסוימות, אבל הוא לא מושפע או ההחלטות שהוא מקבל לא מושפעות ממה שקורה לו בקרב. הוא לא עייף, הוא לא צמא ודברים כאלה. ובארזים בעצם אנחנו גורמים לו להיות בתוך השטח. הוא נלחם באויב שהוא לא באמת קיים. האויב הזה יכול לראות עליו, הוא יכול לראות על האויב. הכל שהוא בתוך השטח במשהו שנראה כמו טנק לצורך העניין, או אמצעי לחימה כזה או אחר, והוא יכול להרוג, כן, בשפה קצת קשה, אבל הוא יכול בעצם לפגוע באויב שלא באמת קיים בשטח, למרות שהוא נמצא בשטח, האויב נמצא איפשהו בעולם הווירטואלי. אפשר לעשות את זה או באמצעים של משקפי VR או דברים כאלה, אנחנו עושים את זה באמצעים אחרים.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע אחד על ה... על האנשים שעושים את העבודה בסופו של דבר. כי כשאני קראתי את הכתבה שעלתה על, על היחידה שלכם, אז בעצם זה היה סוג של, אם אתה יודע לשחק בפלייסטיישן, אז, אז כנראה מקומך ביחידה הזאת. אז בוא נדבר אמיתי, מי מקומו ביחידה הזאת? זאת אומרת, אתה כמי שהוא ראש התוכנית, את מי היית רוצה לראות כאנשים ש... באים לתוכנית הזאת?
אז אחד, שאלה מאוד מאוד רחבה, כי בסופו של דבר בחתל יש מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים עם מקצועות שונים ובאמת מאוד מגוונים, חלקם קצינים שהם מהנדסי מכונות או מהנדסי חשמל, וחלקם חיילים שלמדו תכנות, עשו איזשהו קורס בין אם הוא אזרחי או בין אם הוא צבאי.
בוא נתמקד רגע בחיילים, כי מי שעשה תואר עכשיו במסגרת העתודה האקדמית, זה יהיה בתוכנית של העתודה האקדמית, תרצה לבוא גם אז, מעולה. בוא נדבר על החיילים. אני עכשיו אמא של מיועד לשירות, שלמד 5 מתמטיקה, 5 אנגלית ו5 פיזיקה. זה good enough מבחינתך? זה... בוא תגיד לי רגע מה אתה מחפש.
אז יש אצלנו כמה אפשרויות להתקבל ליחידה, אם אנחנו מדברים רגע על חיילים. אז יש כמה תוכניות. תוכנית אחת בעצם לוקחת חיילים שהיו לוחמים ונפצעו במהלך לחימה או במהלך ההכשרה שלהם, ובעצם כבר לא יכולים להיות לוחמים, ואז הם מקבלים שיבוץ משני, זה נקרא, או שניוני, לא משנה. ואז אנחנו נותנים להם בעצם הכשרה כמפתח תוכנה, איזשהו קורס ספציפי. זה מסלול אחד. נפתח עכשיו מסלול דומה להיות מנהל מוצר. קורס שאנחנו מעבירים בחברה אזרחית, ובסוף אותם לוחמים לשעבר מגיעים והופכים להיות מנהלי מוצר, ובעצם מאפיינים את הצורך המבצעי ואיך המערכת תיראה. ויש עוד מסלול מאוד מאוד שהוא יחסית חדש, שזה נקרא מטל. בעצם זה ראשי תיבות של משק טכנולוגי ליבשה, ובעצם במסגרת המסלול הזה, חיילים שיש להם, או מועמדים לשירות ביטחוני, שיש להם תעודת בגרות שמכילה פיזיקה, מתמטיקה, תוכנה, בעצם מקבלים מיון, סוג של מנילה, והם יכולים לבחור, להשתבץ, להיות משק טכנולוגי בחתל. זה מקצוע שקיים רק בחתל, ומי שיבחר אותו יגיע לחתל תפקיד טכנולוגי. זה יכול להיות בתחום הסימולטורים, זה יכול להיות בתחום הפיתוח תוכנה ליישומים מבצעיים, זה יכול להיות במגוון מאוד מאוד רחב.
אז בוא רגע אחד נתמקד בזה, כי זה נראה לי משהו שיכול להיות פוטנציאלי מעניין להרבה מאוד מיועדים לשירות. קודם כל, אמרת פיזיקה, מתמטיקה, תוכנה. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, האם חייב את שלושתם? נגיד, אם אין תוכנה, זה מספיק טוב? אם יש מוגבר אחר, אני לא יודעת, זה חייב להיות שלושת אלה?
אז לא, זה לא חייב. אם יש אנשים שאנחנו נכיר אותם באופן אישי, ואנחנו נכיר את היכולות שלהם, אז אפשר יהיה לאתר אותם, כמו שיחידות טכנולוגיות אחרות בצהל מאתרות מועמדים, אז גם אנחנו יודעים לאתר את האנשים הנכונים, שהם לאו דווקא בעלי הכשרה או השכלה תיכונית מתאימה, אבל בתנאי שיש להם כמובן פוטנציאל ויכולות ומוטיבציה, וכמובן גם איזשהו זיקה לעולם הטכנולוגי הזה, ואז אנחנו נדע לאתר אותם ונדע למשוך אותם אלינו ליחידה.
איך?
דרך תוכנית מטל.
אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, אני עכשיו, בוא, אני ממשיכה עם הדוגמה שלי. אני עשיתי מתמטיקה 5 ופיזיקה 5, ואני לא רוצה לסמוך על זה שאתם תאתרו אותי, אני רוצה לפנות אליכם. יש דרך לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה אני, אלה היכולות שלי, אני משחק 10 שעות ביום פלייסטיישן, סתם אני אומרת. יש דרך לפנות אליכם ולהציע את עצמי?
כן, ואני אגיד ש... בסוף בסוף מי שמרכז את תהליכי המיון והשיבוץ בצהל הזאת יחידת מיטב, כמובן שהכל עובד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומוסדרת דרכם, זאת אומרת כל מועמד לשירות ביטחוני בעצם יכול להציע להגיע ליחידה מסוימת, וכמובן שאנחנו גם מן הסתם יש לנו אתר פייסבוק ואינסטגרם.
זאת אומרת שאפשר לפנות אליכם גם דרך הפייסבוק והאינסטגרם עם כל מיני...
דרך הרשתות החברתיות, יש לנו מי שמנהלת את העמודים האלה, ובעצם היא גם זאת שמקשרת בין המועמדים למיטב, בשביל לסייע בתהליך הגיוס והשיבוץ.
הבנתי, זאת אומרת שדרך הפנייה הזאת של, לא יודעת, נגיד לפנות אליכם דרך הפייסבוק ולהגיד אני כך וכך, יש שם מישהו בקצה שמסתכל על הדברים ומחבר.
לגמרי.
ועכשיו השאלה הבאה היא, מה אתה כמי שמקבל את האנשים האלה, היית רוצה לראות? זאת אומרת, מה היכולת שמעניינת אותך? יכולת מה? של פתרון חידות לוגיות, סתם למשל, או 100 במתמטיקה 5 יחידות, או שבכלל לא מעניין אותך הציון? בוא תגיד לי.
אז אחד, תמיד זה מלווה ברעיון אישיותי. בסוף אנחנו רוצים רגע לראות מה המועמד מביא לשולחן, okay. ואיזה יכולות ומה המוטיבציה שלו. בסוף כמה הוא יודע לפתור בעיות ואתגרים, כמה הוא נותן לעצמו מה שנקרא להיכשל ומזה ללמוד ולהפיק לקחים. כמובן שחייב את הבסיס המקצועי, אבל זה לא מספיק. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. באמת, באמת מעניין אותנו האופי.
אתם נותנים הכשרה, או שהם מסתמכים על מה שנגיד למדתי תוכנה, אז כנראה שאני מגיעה עם איזשהו ידע, ומשם מתחילים לעבוד. יש הכשרה, יש קדץ, איך זה עובד?
אז יש מסלול הכשרה מאוד מאוד סדור, זה מתחיל מקורס שמתקיים בצהל, בתוך הבעד, שזה בסיס ההדרכה של חיל התקשוב, בעצם קורס שמלמד פיתוח תוכנה, דומה מאוד למה שקורה באזרחות, קורס פול סטק. אחרי שהבוגרים בעצם מסיימים את הקורס.
כמה זמן הקורס?
סביב 4 חודשים.
אוקיי.
ולאחר מכן הם מגיעים אלינו, ואנחנו עושים להם הכשרה באמצעות קורסים בחברות אזרחיות. בעצם למדים אותם את השפת תוכנה הרלוונטית לאותו תפקיד. ולאחר מכן הם מגיעים להכשרה, סוג של הכשרה בתחילת תפקיד, בתוך היחידה עצמה, אצלנו בחטל.
שזה אומר שזה בעצם תהליך של, כמה חודשים טובים, אם רק הקורס הוא איזשהו פרק זמן, זאת אומרת, יש פה הכשרה של, לא יודעת מה, לפחות שנה, כמעט שנה?
סביב חצי שנה, 8 חודשים של הכשרה.
אוקיי.
בסוף צריך לזכור שזה גם פרק זמן דומה לזמן הכשרה של מפתח תוכנה באזרחות. כמובן שכשהוא מגיע, אז הוא יחסית בשפה המקצועית נקרא ג'וניור, וגם אז בעצם לוקח לו זמן ללמוד את תהליכי התוכנה, והוא יושב בעצם חונך או מפקד ראש צוות כזה, שבעצם מלווה אותו ומסביר לו. ולאט לאט הוא מקבל יותר ויותר משימות. אנחנו עובדים ממש כמו חברת הייטק, זאת אומרת, יש לנו מעבדה עם הרבה מאוד מפתחים, שהם צריכים להביא מוצר, והם צריכים להביא בסופו של דבר delivery, זאת אומרת, הם צריכים למסור מערכת שבסוף יודעת לתפקד. אז אצלנו דוגמה בענף, יש הרבה מאוד מפתחים, שבסוף צריכים להביא איזשהו סימולטור כזה, יכול להיות סימולטור באמצעות משקפי VR, שבסוף מאמן את החייל, וכדי להגיע למצב שאפשר למסור מערכת בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, אז זה תהליך שלוקח. ולכן אנחנו בונים צוותים, אנחנו מכשירים אותם, יש תחלופה כל הזמן, זאת אומרת, כשחייל נכנס, אז הוא יוצא בערך שנה וחצי או שנתיים של, של עשייה, של עבודה, וכל הזמן יש הזנה של חיילים חדשים, וחיילות כמובן, שבעצם לומדים את השיטה, לומדים את התהליך, ומשתלטים עליו.
משתלטים עליו, זה נראה לי באמת בשלב הבא. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את קרן פלס ורוני אלתר, בת לי פתאום, ואז נשאל כמה שאלות בעקבות הדברים שאמרת. אז קרן פלס.
זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום מקצה היום לנשים כמוך, לתמימות התחלתי במסע שני עד כאן, אין חרטות כי היה מעולם, כבר כמעט נגמלתי מלחלום, אבל
כן, אז שמענו את קרן פלס, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו. ושאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, ככה זרקת את זה מקודם בחצי משפט, ואני רוצה להתעכב על זה. יש באמת בנים ובנות?
כן.
או שאתם בהכרח על טהרת המין הגברי?
אז חד משמעית, כן. אנחנו יחידה מאוד מעורבת. זאת אומרת, יש הרבה, כמו שאמרתי, גם הרבה מאוד מקצועות ובעלי תפקידים, ויש גם הרבה מאוד קצינות ונגדות ואזרחיות עובדות צהל ו... אמנם אנחנו לא 50-50, כמו שהיינו רוצים להיות, אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה, ובאמת קצינות שנמצאות בסולם הדרגות מאוד מאוד, קצינות מאוד בכירות, שמשפיעות בעצם על כל התהליך, אולי גם בעתיד תהיה לנו ראש חטיבה אישה.
מצוין. ועכשיו באמת לשאלה הבאה, איך מכירים את התוכנית הזאת, למשל ארזים או תוכניות אחרות, איך נחשפים אליה מיועדים לשירות? אתם מגיעים לבתי ספר, צריך רק להיכנס לאתר מתגייסים, איך יוצרים את החשיפה הזאת?
אז תוכנית ארזים זה לא תוכנית לאיתור וגיוס כוח אדם, זה תוכנית לפיתוח סימולטור, שבעצם משלבת תעשיות ביטחוניות בארץ באיזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד ייחודי. כמובן שיש אפשרות כאילו לבצע תפקיד בפרויקט הזה. אני סתם אשתף ואספר שתחתיי משרתות שבע בנות חרדיות בתוכנית שנקראת עתידה, שזו תוכנית חדשה בצהל, שבעצם לוקחת בנות מהמגזר החרדי, הארדקור, חלקן נשואות, חלקן עם ילדים, ובעצם מכשירה אותם, עוברות מיונים, ומתגייסות כאזרחיות עובדות צהל למשך שנתיים, והן או מפתחות בתוך בסיס צבאי, או בעצם בתוך תעשייה ביטחונית, ממש כאילו, אני המפקד הישיר שלהם, והן משוות, והן חלק מצוותי הפיתוח בתעשייה הביטחונית, וחלקן הם גם כל צוות הפיתוח, זאת אומרת שאנחנו גם אוחזים בידע, אבל זה דוגמה אחת, כי יש עוד הרבה מאוד תוכניות כאלה, אז באמת באמת בארזים, כדי להשתלב בזה, בסוף אנחנו מחפשים רגע מישהו שידע להשתלב בתוך צוות פיתוח תוכנה. אז הזיקה המקצועית צריכה להיות מאוד מאוד חזקה, אבל החתל הוא הרבה הרבה יותר גדול מזה, ובעצם יש מקום להרבה מאוד אנשים. אז כדי להתקבל החתל, זה יכול להיות באמת במגוון מאוד רחב של תפקידים, ולא רק בתחום התוכנה, אז יש, כמו שסיפרתי מקודם, כמה מסלולים באמת שאפשר להתקבל. מטל זה אחד מהדרכים, זה בעצם מקצוע חדש בצהל, שהוא אך ורק בתוך החתל.
שאם נגיד עכשיו אני ביהודה א' או ביהוד ב', אתם מגיעים לבתי ספר, אתם מספרים נגיד על התפקיד החדש הזה, איך אני אתהה קצת יותר על קנקנו של התפקיד?
אז יש כנסים שאנחנו מקיימים, מכוונים לאוכלוסיות ספציפיות, זאת אומרת, אנחנו לא נגיע לבית ספר שרוב הלומדים או התלמידים שם הם מתחום התיאטרון או שיווק. בסוף יש בתי ספר בארץ, תיכונים מקצועיים, שיש שם מגמות באמת שהן רלוונטיות, ואז אנחנו מקיימים כנסים או בתוך בתי הספר, או בתוך אוניברסיטאות, ואז התלמידים מגיעים לאוניברסיטה, או בכל מיני מקומות, כמו גני התערוכה וכאלה, שבעצם מתקיימים כנסים, ושם אנחנו מציגים באמת את היכולות של החטיבה ואת התחומי עיסוק שלנו.
הכנסים האלה, מה זה, זה כאילו, זה פעם בשנה? איך זה עובד? פעמיים בשנה?
אז יש כמעט לאורך כל השנה כנסים, לא מזמן עשינו כנס גם בתל אביב, בעצם לתלמידים בי"א, כאלה שהם במסלול אקדמיזטורים, זה בעצם תלמידים שמסיימים מאוד מוקדם את הבגרויות בכיתה י' ומתחילים בכיתה י' א' י' ב' תואר ראשון, ואז כשהם מסיימים הם יכולים להיקלט אצלנו כקצינים.
עכשיו, אם אני הולכת לתפקיד הזה, למטל, למשק טכנולוגי, ליבשה, זה משהו שיש לו גיוס מהפעם בשנה, פעמיים בשנה, איך זה עובד?
אז בדרך כלל, תהליכי הגיוס, מועדי הגיוס הם בערך שלוש פעמים בשנה.
אוקיי.
בגלל הצורך בתלמידים או בבוגרים שהם בעלי מקצועות טכנולוגיים יותר, אז לרוב אנחנו נחכה לסוף השנה כדי לאתר אותם. צריך להגיד שגם תהליך הגיוס של מועמד, הוא מתחיל בעצם בתחילת כיתה י' א', כשהוא מתחיל צו ראשון, ובעצם מבצע את כל המיונים והמבחנים, ואז באמת אפשר לקבל הרבה יותר מידע וידע על אותו מועמד, גם מה הוא למד בתיכון, וגם היכולות שהוא הראה והפגין במהלך הצו ראשון, ובהתאם לזה אנחנו נדע רגע לאתר את אותם אנשים מתאימים.
הבנתי. יש מגבלות של פרופיל? לא שאלתי.
בחלק מהתפקידים כן, לרוב לא. סוף מפתח תוכנה יכול להיות עם פרופיל רפואי יחסית נמוך.
אני שואלת על גבוה. האם אתם יכולים לקבל גם מישהו שיש לו פרופיל 97? כי יש יחידות שכן, ויש יחידות שלא יכולות לקבל אלא רק מי שיש לו פרופיל לא קרבי.
אני אהיה פוליטיקלי קורקט, ואני אגיד שלרוב יש אפשרות. תמיד יש אפשרות. הכל באמת זה כל מקרה לגופו, כי בסוף אם יהיה מישהו ש... ואנחנו מבינים רגע מה מלחמת חרבות ברזל עשתה לצהל ולשורות. זה באמת יהיה מאוד מקרה ייחודי.
כן, זה צריך להיות משהו מיוחד. דיברנו על זה שאתם מפתחים ושאתם מתעסקים בסימולטורים ונדרשות יכולות גיימינג וכולי. בוא תן לי דוגמה למשהו שקיים, עובד בשטח, ואתה אומר, זה אנחנו. זה אנחנו עשינו.
אז יש לי המון המון דוגמאות, בעיקר בתחום הסימולטורים, אבל בשנה האחרונה במלחמת חרבות ברזל, השקנו סימולטור חדש, שנקרא מאמן שריון. בעצם אם עד לפני שנה וחצי, כל מי שהתגייס לחיל השריון, ובעצם היה לוחם בטנק, אז הוא עבר מסלול הכשרה די דומה, הוא היה מגיע לבסיס נידח בדרום הארץ, שנקרא שיזפון, והיה אוכל הרבה חול ואבק, ונוסע בטנק ויורה, אז אנחנו מבינים היום שהיכולת שלנו לאמן ולהכשיר את אותם לוחמים היא מאוד מוגבלת, כי בסוף אין ספור טנקים ואין אין ספור תחמושת, ולכן בעצם פיתחנו שיתופים אחת התעשיות הביטחוניות בארץ, את מאמן השריון. זאת אומרת, אנחנו הובלנו את התהליך פיתוח, כמובן שהחברה בסוף מפתחת ועושה את כל התכן ההנדסי של אותו מאמן, ובסוף השקנו את המאמן הזה לפני כחצי שנה, בעצם יכולת של לאמן הרבה מאוד לוחמים באותו זמן בסימולטור, שאם עכשיו אני אשים לו כיסוי על העיניים ואני אכניס אותו לסימולטור או לטנק, הוא לא ידע איפה הוא נמצא, זאת אומרת הוא יחשוב שהוא נמצא בתוך טנק אמיתי, והסימולטור הזה בעצם מאפשר לנו להכשיר את החיילים ולתרגל אותם אין ספור פעמים, זאת אומרת הוא יכול לעשות את אותו קרב, מה שבמציאות הוא יכול לעשות אותו פעם אחת, במאמן הוא יכול לעשות אותו 24/7.
שזה אומר שהוא גם יכול לפתח עכשיו איזושהי מיומנות הרבה יותר טובה. זה רק ללחימה או גם לתרגולות? תרגולת התהפכות. אז עד שאתה לא מתהפך, אתה לא יודע אם אתה מספיק טוב בזה או לא, ואם אתה מתהפך אז כבר המצב אז, קצת פחות טוב.
אז זה באמת אחד מהדרישות המבצעיות, כי בסופו של דבר באמת המקרים שחייל לפגוש בהכשרה שלו הם מאוד מוגבלים, כי אנחנו לא נרצה להרוס טנק במהלך הכשרה, ולכן במאמן הזה, בסימולטור, הוא יכול לעשות את זה הרבה מאוד פעמים, וכשהוא יפגוש את זה במציאות, בפעם הראשונה, אז הוא לא ייבהל, הוא ידע לתפקד תחת לחץ ובעצם להתמודד עם אותו מקרה, עם אותו אירוע.
ממה שאתם מקבלים פידבקים, אני מניחה שאתם ככה מקבלים פידבקים מהחיילים בשטח, זה באמת מצליח לדמות את הסיטואציה עד לקצה? זאת אומרת, הם מרגישים שהם מתהפכים? שיורים עליהם?
זה גיים צ'יינג'ר מטורף. באמת, באמת, אף אחד לא ציפה, בטח לא חיילים שמגיעים, שהם ישחקו במשחק מחשב, וכשהם הגיעו לשדה הקרב, הם ידעו הרבה יותר מה מצופה מהם ומה הם צריכים לעשות. אני צריך לזכור שבסוף חייל בטנק לא פועל לבד, הוא פועל בצוות. כל אחד יש את התפקיד שלו, והסינכרון והסינרגיה בין הצוות הוא מאוד מאוד קריטי. זה דברים שאפשר לתרגל גם במציאות, אבל לשפר אותם בצורה מאוד משמעותית, רק בתוך מאמן כזה. עכשיו, זה דוגמה למאמן בתחום השריון. יש מאמנים כמעט לכל דיסציפלינה קרבית, או כל חיל ביבשה.
בוא תן לי דוגמה שהוא לא מתחום המאמנים, דברים שככה אתה אומר. זה מסוג הדברים שאנחנו עשינו ועשינו טוב.
אז אחד אני אגיד שכמעט כל מה שרואים ביבשה בחדשות זה אנחנו עשינו, אבל לא תמיד אנחנו מספרים את זה. שתיים, יש הרבה מאוד דוגמאות. דוגמה, לפני המלחמה, ממש חודש לפני, הקמנו יחידת מילואים שנקראת 1337. בעצם כל מי שמשרת ביחידה הזאת, הם מפתחי תוכנה או אנשים מהייטק בתעשיות הכי הכי גדולות בארץ ובעולם, שלפני כן שירתו במילואים כאפסנאי או כנהג, והבנו שבעצם יש לנו יכולת להפוך את הקבוצה הזאת למשהו שהוא הרבה יותר שלם, והם בעצם עובדים כמו חברת הייטק צבאית.
שאיך התארתם אותם? זאת אומרת, לפי מה?
אז אחד זה מפה לאוזן, חבר מביא חבר. זה עובד בדיוק ככה גם בהייטק. בסוף מפקד היחידה במפגש מקרים, מפקד הזרוע הקודם הציע לו את הרעיון הזה, והוא התלהב. ומשם
וזה בכלל בלי קשר למלחמה, אתה אומר.
זה קרה בצירוף מקרים מצמרר חודש וחצי לפני המלחמה.
וואו.
כן, ממש באזור אוגוסט-ספטמבר. והמלחמה מן הסתם מאיצה את כל התהליך הזה. הקמנו מהר מאוד את היחידה באוקטובר, ותוך זמן קצר הם כבר התחילו לקבל משימות ולפתח יכולות כאלה ואחרות. הם פיתחו כל מיני מערכות, דוגמה, מערכת שמאפשרת לסרוק ציוד ולדעת אם הוא ציוד תקני או לא, ובעצם להציל חיים של לוחמים. וכל חייל בעצם יכול להשתמש במערכת הזאת.
כל חייל יכול להשתמש במערכת?
לבדוק את הציוד שהוא קיבל. במידה והציוד הוא לא תקני, אז בגלל הסוגיה שהייתה תרומות של ציוד כאלה ואחרים.
מעניין.
כן, אז גם זה. כאילו, בסוף איזשהו פיתוח קטן, שמאוד מאוד משמעותי ומציל חיים.
לגמרי. אז רגע, אם יש מישהו ששומע אותנו ורוצה להצטרף ליחידה הזאת, היא מגייסת? או שהיא סגורה?
אז עדיין יש גיוס, כמובן שזה לא, אנחנו לא נמצאים באותה תקופה כמו בתחילת המלחמה, וכבר היחידה די סגורה על עצמה, אבל כמובן שתמיד יש מקום, תמיד אנחנו רוצים להשאיר את השורות, ואני אגיד שמי שבאמת רוצה להתקבל ליחידה, אז אנחנו מחפשים בעיקר אנשים עם ניסיון של מעל 5-8 שנים בתחום.
איזה תחום?
בתחום ההייטק, פיתוח תוכנה, ניהול מוצר, דאב-אופס.
וזה מישהו שלא משנה מה היה תפקידו הקודם במילואים, נכון? אבל הוא חייב להיות איש מילואים, או שאפשר גם להתגייס למי שלא שרת?
אז גם היו כאלה שהם היו בשירות מילואים, ונקראו בתחילת המלחמה לתפקיד הקודם שלהם, ובעצם שינינו להם שיבוץ במהלך המלחמה. ויש גם כאלה שהיו פטורים משירות מילואים, ובעקבות המלחמה הרבה מאוד צרכים בארץ כן ביקשו לבטל את הפטור, אז גם בשיטה הזאת הצלחנו לגייס בעצם אנשים. יכול להיות שהפטור שלהם נבע מטעמים רפואיים, ובעצם כשהם נמצאים בתפקיד הזה, אז הפטור כבר לא רלוונטי ואפשר לגייס אותם. כמובן שלא כל אחד יכול לקבל פטור. אם אתה עכשיו מגד במילואים, סביר להניח, לא משנה, אם תהיה מנכ״ל של חברה מאוד מאוד גדולה, כנראה שלא נצליח לגייס אותך אלינו ליחידה.
ברור, זה רלוונטי גם מה התפקיד. טוב, אנחנו נשמע את הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות מאלה, ואז אנחנו מתכנסים לסיכומים. אז עידן רייכל.
Tu hai mera pyar, 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 tu hai mera p
כן, אז אנחנו הגענו לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ואני רוצה עכשיו לעשות קצת שיפט מלדבר על, על התוכנית ארזים ועל על היחידה שבה אתה נמצא כרגע, ליחידת הניסויים, יחידת הניסויים של זרוע היבשה. זאת יחידה שלהבנתי שירתת בה. בוא תספר לנו קצת מה, זה נשמע כזה, יחידת הניסויים, נשמע מאוד, מאוד מעניין. מה קורה שם? ומה עוסקים?
אז קודם כל אני אדבר רגע על מה המטרה של היחידה. בסוף, לפני שאנחנו מספקים מערכת לחיילים, אנחנו צריכים לבדוק שהיא בטיחותית, ובסוף קרו לצערנו מקרים כאלה, ואנחנו נסים להימנע מזה לחלוטין, שבעצם ששימוש באמצעי לחימה יגרום לאיזשהו נזק, בין אם זה נזק רפואי, או אפילו חס וחלילה
תאונה מבצעית.
תאונה מבצעית, או אובדן חיי אדם. ולכן אנחנו בודקים את, את המערכת ב, בכל המתארים. זאת אומרת, אם אנחנו, לפני שאנחנו נספק את המערכת הזאת, אנחנו באמת נבדוק אותה ונעביר אותה הרבה מאוד בדיקות. זה יכול להיות בדיקות במעבדה, זה יכול להיות גם בדיקות בשטח. ואנחנו יודעים בעצם, יש לנו את היכולת ביחידת הניסויים לתרחש ולסמלץ כל, כל דרכיש כזה. בסוף אם עכשיו אני מביא רכב חדש לצהל, אז אני לא יכול, אחרי שהוא מגיע ככה עם הבעונייה ופורקים אותו בנמל, פתאום לתת לך לנסוע עליו. ואצלנו יש ביחידת הניסויים אנשים שהתמחו הרבה מאוד שנים, חלקם כמה עשרות שנים, בעצם בבדיקות של אמל"ח כזה. אז בעצם היחידה הזאת היא מורכבת מהרבה מאוד ענפים והרבה מאוד אנשים, ולכל אחד יש את התחום התמחות שלו. אנחנו בעצם בודקים את כל סוגי האמל"ח. אם נביא עכשיו רחפן חדש, אז אנחנו נבדוק שהוא לא נופל פתאום ומתרסק על איזה חייל. או אם אנחנו מביאים עכשיו טנק חדש, אז גם אותו אנחנו נבדוק. ונעשה עליו כל מיני ניסויים. בעברי הייתי ראש צוות של מערכות הגנה אקטיביות, בעצם הייתי יושב כל הזמן בטנק והיו יורים עליי, ואני הייתי צריך לבדוק כי מערכת עושה את מה שהיא אמורה לעשות.
לא נכון.
כן, זה מאוד כיף.
לא, אבל זה, הרי שוב, המטרה של הניסוי זה לא להעמיד מישהו בסכנת חיים.
אז לא הייתי בסכנת חיים. אנחנו מקיימים תהליכי בטיחות, ובעצם לפני שאנחנו מאשרים להוציא ניסוי כזה, אנחנו בודקים את כל התרחישים ומה הסבירות שתקרה תקלה כזאת, ועל פי שיטות שאנחנו פיתחנו, אז אנחנו בעצם יודעים לקבל את ההחלטה אם אפשר לקיים את הניסוי בצורה בטיחותית או לא. אנחנו מן הסתם לא נסכן במהלך ניסוי כזה מישהו. זה מקרה מאוד מאוד קיצון, כן? אני יכול להגיד ש... האופי של השירות ביחידה הזאת הוא באמת אופי שקרוב יותר לשטח מאשר לאותם התודעים כמו שתיארת אותם שיושבים מתחת לפלורסנט ויושבים על המחשב ומפתחים כל היום. באמת בתפקיד הזה אתה נמצא כל הזמן בשטח, אתה מרגיש את הבוץ ואת האבק שהלוחמים פוגשים, אתה נוסע בטנק, וחוויות שאתה כתודעי רגיל או כמי שמפתח מערכות אמל"ח לא תמיד יוצא לך לחוות אותם. אז השירות ביחידה הזאת הוא מאוד מאוד מאתגר, באמת לפעמים עד השעות הקטנות של הלילה, ואתה פוגש הרבה מאוד סיטואציות שמעמידות אותך במבחן, גם מקצועי וגם אישי.
זאת אומרת, שהדוגמה שנתת של לשבת בטנק שיורים עליך, זה לא משהו שהמצאת.
לא.
זה משהו שבאמת קרה, אתה מספר על זה כאילו בקור רוח.
ולפעמים אתה טס במסוק והם צלמים אותך, ולפעמים אתה עושה דברים משוגעים, כי זה היחידה שלנו.
נשמע שזאת יחידה מעניינת.
לגמרי.
עכשיו, יש מסקנות שאתם מקבלים מניסוי כזה שאומרות, רגע, עצור סוסים, זה לא בטיחותי?
חד משמעית, וזה קורה הרבה מאוד פעמים. בסוף...
שמה, נגיד אני אקח את הדוגמה של הג'יפ שהבאתם, סתם. הבאתם את הג'יפ, כבר הגיע לארץ וכולי, מגלים שהוא לא בטיחותי ו... עוצרים את השימוש בו?
נכון. לכן מה שעושים הרבה פעמים כדי למזר בעצם את הסיכונים, אז ניסוי יכול להסתיים בשלוש דרכים, הוא יכול להגיד שהוא עבר בהצלחה ואפשר כן להמשיך ולספק את המערכת לשטח. יכול להיות שבסוף הניסוי יגידו שצריך לתקן משהו ספציפי ואז זה יהיה בטיחותי ואז אפשר יהיה. רק צריך להגיד ביושר, זה לא רק בטיחותי, גם בסוף אנחנו בודקים שהמערכת עושה את מה שהיא אמורה לעשות, מה שרצינו. כאילו, היא תהיה סופר בטיחותית, אבל היא לא תעשה כלום, זה גם כאילו לא יהיה רלוונטי. והאופציה השלישית זה שבאמת המערכת לא עברה את המבחנים, ואז צריך לחזור לשולחן הסרטוטים וסרטט מחדש. האופציה השלישית קורית מעט מאוד, כי באמת אנחנו עושים כאילו את כל התהליכים כדי להביא באמת את המוצר לניסוי בצורה הכי טובה שיש. ולפעמים אנחנו מגלים שיש איזה באג קטן שצריך לתקן אותו.
ואז מתחילים את כל התהליך מחדש?
אז היחידה הזאת היא גם אחראית להגיד מה היה בדיוק הבאג, וגם ממליצה לדרכים לפתור אותו, לתקן אותו. אם ניקח את אותו ג'יפ, אז אולי להוסיף עוד איזשהו רכיב, איזשהו בלם כזה או אחר, או להגביל את ההאצה של הכלי, או דברים כאלה, בין אם זה באמצעות כאילו, התקן מכני או אמצעי אלקטרוני תוכנתי. וגם זה אנחנו יודעים לבדוק, כאילו להגיד שאם נעשה את זה ואת זה, אז התוצאה תהיה טובה.
ואז חוזרים לניסוי נוסף?
ואז חוזרים לניסוי נוסף.
הבנתי. טוב, האמת שזה נשמע מרתק. לצערי, תם לנו הזמן. אנחנו חייבים להיפרד. אז קודם כל, תודה על המידע. נקווה ש... יגיעו לכם מיועדים לשירות טובים, ראויים וחכמים שידעו לעשות את העבודה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1 ברדיו סול. אנחנו נשמע לסיום את שינויי מזג האוויר, התזמורת האנדלוסית שמארחת את בנייה ברבי, ביצוע מאוד מאוד יפה. אז תהנו מהביצוע, תשמרו על עצמכם, וניפגש פה בשבוע הבא. ביי.
שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגללך. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע משהו פה משתנה. יהיה ענב דומה לעוד עננים שכבר חלפו, ובכל זאת טוב אני רואה צורות. פעם הייתי מקרב את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. גם ים מוחק שמות כתובים בחול, אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן, עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. אנשים הביאו אותי לחשוב שמלבדך לא נשאר לי אף אחד לאור. ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע מה שהוא על רע וטוב. הנה היה דומה לעוד ים ועוד ים ועוד נמשל, תמיד יש ים, תמיד ישנה סירה. פעם הייתי מקרב את כל הגוף לנשיקות, הייתי בא אצלך לומד הכל. פעם היו בי עוד אנשים, נותרו לי רק שמות, גם ים מוחק שמות כתובים בחול, אבל עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים. כן, עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, וביחד שנינו יחד נולדים.
ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, ולא ש...
תמיד נודדים שמו.
הנה גם את פעם אדומה לים ופעם לא, פעם את שם ופעם את פה. ויחד שנינו יחד נולדים, כן עכשיו אני יודע שבכל זאת את איתי, ויחד שנינו יחד נולדים.
כל כך נעים, חיים פשוטים.